קראנו השבת את שתי הפרשיות האחרונות של ספר שמות, ויקל פקודי, ופרשת החודש. פרשת ויקל מתחילה, ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואחר כך, הציווי על עבודת המשכן. מה פירוש הפסוק הראשון? ויאמר עליהם, כן משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה ההמשך? מה הוא ציווה לעשות? המשך הפסוק זה ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי לכם קודש שבת שבתון להשם. יש ציווי לעשות מלאכה בששת ימים? כתוב גם הלשון, ששת ימים תעשה מלאכה. לא תעשה. אין כאן ציווי לעשות מלאכה. יש כאן ציווי לשמור את השבת. היה צריך להיות כתוב, ואלה הדברים אשר ציווה השם לשמור, לשבות. הרי אין ציווי לכאורה לעשות מלאכה בששת ימים. גם בפרשת יתרו, במתן תורה, בעשרת הדיברות, גם כן נזכר העניין הזה, ששת ימים תעבוד, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוקיך. התורה מזכירה ששת ימים תעבוד. לכאורה, הפשט הוא היתר. אתה יכול לעבוד בששת ימים, אבל לא ביום השביעי. ששת ימים תעשה מלאכה, אבל לא ביום השביעי. אבל הלשון משמעותה שיש גם עניין בעשיית מלאכה. ששת ימים תעבוד. ובאמת אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כשם שהתורה ניתנה בברית, ככה העבודה ניתנה בברית. יש עניין לעשות מלאכה. בעשרת הדיברות, בפרשת יתרו, כפי שאמרנו, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, יום השביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה וכולו. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ ואת הים וכל אשר בם וינח ביום השביעי. נזכר כאן שגם ריבונו של עולם כך עשה, ששת ימים הוא עשה את השמיים ואת הארץ, את הים את כל אשר בם, ונח ביום השביעי. כאן אנחנו מוכרחים להגיד שהקדוש ברוך הוא עשה שישה ימים את העולם, היה בזה עניין. לא רק המנוחה ביום השביעי, אלא הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשישה ימים, יום השביעי, עניין מיוחד, וינח ביום השביעי. ואולי מכאן להבין שגם כל אחד ואחד בעולם, הוא גם כן ממשיך את מעשה ריבונו של עולם. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה ששת ימים, עשה השם את השמיים ואת הארץ, כך ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. כלומר, יש עניין שאדם יעבוד וישתתף בבריאתו של ריבונו של עולם בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שישה ימים, ואתה ממשיך ומפתח, מקדם, עושה מלאכות, שכל עניינם של המלאכות הללו כולם הם שכלולו של עולם שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימים. אתה ממשיך את מעשה השם, משתתף עם ריבונו של עולם במעשה בראשית. כל דבר שאדם עושה בעולם משתתף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. יש את הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, וכל אחד ואחד שעובד, הוא מרחיב את הבריאה, הוא משכלל את הבריאה, הוא משתתף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כל מלאכה במלאכה שנעשית, ויש לבריאה גם מגמה, יש תוכן, יש סיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים, כדי להשרות שכינתו בעולם, כדי שבעולם יופיע כבודו של ריבונו של עולם, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. ועיקר עניין השראת שכינה בעולם זה המשכן. המשכן הוא המקום של השראת השכינה בעולם. זה המקום המרכזי, זה המקום העיקרי של השראת שכינה בעולם. והנה ניתן להבין את משמעות הפסוקים כאן. ויקל משה את כל הדד מישראל ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תיעשה מלאכה, והוא מתכוון כאן להמשך. הכוונה היא למלאכה של מלאכת המשכן. וכמו שגם חכמים דורשים כאן, שלמה זה נזכר כאן כדי לדעת שאת מלאכת המשכן צריך לעשות בשישה ימים ולא בשבת. אין מלאכת המשכן דוחה שבת. אבל לא רק הלימוד שאין מלאכת המשכן דוחה שבת, שעניינה של מלאכת המשכן זה לעשות בששת ימים של בריאת העולם, בששת ימים שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, בשישה הימים האלה צריך לעשות גם את העיקר של עניינו של עולם, דהיינו להשרות שכינתו בעולם, להשרות את שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, בעבודת המשכן. ולכן ההמשך, מה שכתוב אל הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, זה הדבר אשר ציווה השם ממור, קחו תרומה לעשות את המשכן. אלה הדברים, מדקדקים חכמינו זיכרונם לברכה, שמכאן נלמדים למתת מלאכות. הגימטריה של אלה זה 36, דברים, לשון רבים, שניים, והדברים, עוד אחד, 36 ועוד 3, למתת מלאכות שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו לעשות אותם בשבת. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששם תעשה מלאכה ויום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתו. זה לא במקרה כאן המקור של הלימוד, כמו שחכמינו זיכרונם לברכה כבר מפרשים, שמקור הלימוד של המתת מלאכות בשבת זה ממלאכת המשכן. כל מלאכה שהייתה במשכן חשובה, היא מלאכה שאסורה בשבת. כל המלאכות שיש במציאות, יסודם נלמד מהמשכן. כל מלאכה שהייתה במשכן, היא נחשבת מלאכה. היא אסורה בשבת. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מתבוננים כאן יותר. אלה הדברים, אלה למתת המלאכות אשר ציווה השם לעשות אותם, במשכן, לבנות את המשכן ולמתת את המלאכות, של שלימות כל המלאכות שיש במציאות, זה שורש כל המלאכות שיש במציאות, ובהם צריך לבנות את עיקר עניינו של העולם, את המשכן. ומזה נמשך גם ההלכה, נמשכת הידיעה, שכיוון שאלה המלאכות שבהם צריך לבנות את המשכן, אלה מלאכות חשובות, ובשבת אין לעשות מלאכה. כל מלאכה לא תעשו, אלא למתת מלאכות שבמשכן. נמצא שכל עניין המלאכה בעולם עיקרה שורשה מלאכת המשכן. מהמשכן, מציאות המשכן, שזה עיקרו של עולם, נמשך כל קיומו של עולם. כל עניינו של העולם הוא בשביל שיהיה משכן בתוכו. וכשאם משכן בתוכו, צריך לשכלל את העולם, ולעשות את העולם משוכלל ביותר, כדי שתופיע בו שכינה בצורה היותר מושלמת, היותר גדולה. יש, אם כן, אמרנו עד כאן, שיש עניין במלאכות בכלל, בבריאתו של עולם, ולדעת שכל מלאכה שאנחנו עושים, זה המשך למה שהקדוש ברוך הוא עשה בששת ימי בראשית. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וכל מה שאדם עושה, כל מלאכה שאדם עושה, הוא משתתף בבריאת עולמו של הקדוש ברוך הוא. כשאדם יודע את זה, הוא כבר בידיעה הזאת, הוא גורם להשראת שכינה בעולם. הוא מכיר בעובדה שכל מה שהוא עושה, זה, הכוח הזה נמשך מכוח ריבונו של עולם, מכוח שהוא ברא את העולם, וברא את האדם, ונתן לו את הכוחות, ואפשר לו להשתתף במלאכתו של הקדוש ברוך הוא, להיות שותף כביכול במלאכתו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, וכל המלאכה שאדם עושה, הוא צריך להרגיש את הדבר הזה, מכוח ריבונו של עולם אני עושה את המלאכה הזאת. כל פעולה שאני עושה, היא פעולה שנמשכת מכוח אלוקי. זה דבר פשוט בתכלית הפשוט. מי נותן לנו את הכוח לעשות את הדברים? אבל להבין את זה באופן יותר עמוק. נמשך מכל עניינה של הבריאה. אתה עוסק בשכלולו של עולם. אתה עוסק בגילוי הופעתו של הקדוש ברוך הוא במציאות. על ידי כל פעולה שאתה עושה, כל מלאכה שאתה עושה. ועיקר עניינה באופן היותר גלוי של המציאות, עיקר עניינה של המציאות, זה הופעת השכינה. זה המשכן. ובמשכן צריך לעשות אותו במלוא השלימות, בכל המלאכות שישנם, בכל המתת המלאכות, כך עושים את המשכן. כך עושים השראת שכינה בעולם. ומכאן, כל דבר שאדם עושה בעולמו, צריך הוא להיות מכוון את עצמו להשראות שכינה בעולם. יש דברים של רשות, כמו שאמרנו, שגם יש בהם ערך אלוקי, כל השתתפות של הקדוש, עם הקדוש ברוך הוא בבריאתו של עולם. ויש עיקר גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שזה לעשות מעשי המצוות, לעסוק בתורה, שזה עיקר השראת השכינה בעולם. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. יש המשכן המרכזי, בית המקדש, ויש משכן שאדם עושה לקדוש ברוך הוא בתוך לבבו, בתוך ביתו, במעשיו שהוא עושה. וכל זה עשיית המשכן. עשיית משכן, אפשרות לקדוש ברוך הוא לשרות בעולמו. כמו שבמשכן העיקר זה השראת השכינה, ולא הצדדים החיצוניים, כך בכל מעשה שאדם עושה, העיקר זה השראת השכינה. וכשמשה אומר לישראל, צו השם, לעשו לי משכן ושחרתי בתוכם, לעשות מקדש, לבוא לתרום תרומות, כמובן ישראל שמחים על זה שמחה גדולה מאוד, שהקדוש ברוך הוא יבוא לשרות בתוכנו, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכתו אל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. כל איש אשר נשאו ליבו, אור החיים מבאר, שהלב שלו נשא אותו, והיו כאלה אנשים שתרמו יותר מאשר יכולתם, ליבם נשא אותם למעלה, לתרום מעל ומעבר ממה שהם יכולים לתת. וגם כל איש אשר נדבה רוחו, כל איש אשר נתן כמה שהוא יכול לתת, גם זה נפלא שאדם נותן ככל יכולתו, ויש כאלה שאפילו שנתנו למעלה מיכולתם. כל אלה הביאו את תרומתו של למלאכת המשכן. ויבואו אנשים על אנשים כל נדיב לב, הביאו חך ונזם ודעפת וחומן, לקחו האנשים והאנשים באו איתם והביאו את התכשיטים הכי יקרים להם. מה שהם בחרו, אחרי שהם בוחרים, זה לוקח זמן לפעמים לאישה עד שהיא בוחרת את התכשיט המתאים לה ואוהבת אותו, וזה זה משהו שלה, פרטי, שהיא מאוד מזדהה, היא חושבת שזה בדיוק מביע את מה שהיא רוצה שיביע, והיא לוקחת את התכשיטים היותר אישיים שלה ונותנת את זה לעבודת המשכן. כאן יש הבאה של הכרה של הרצון להשרות ושתשרה שכינה בישראל, שכל הדברים הכי יקרים, הכי חשובים, הכי אישיים, הם ניתנו לעבודת המשכן. ומרבים העם להביא. ובכלל לא עוסקים, צריך, הם לא שואלים, צריך להביא, צריך לתת, לא עוד רוצים להיות שותפים, עד שצריך לעצור אותם, שיש כבר יותר מדי. כך ישראל מתנדבים לעבודת המשכן. וכשאנחנו מתבוננים בדבר הזה, אנחנו לא מתפלים איך הריחות של התורה בביורה את עבודת המשכן. בהתחלה התורה בפרשת תרומה ביארה את כל הכלים ואת כל החלקים של המשכן, איך לעשות אותם וכדומה. עכשיו בפרשת ויקל עוד פעם חזרה שלמה על כל הדברים, אומנם חזרה של ביצוע, מתחילים לעשות, לבצע את כל העבודות, אבל נאמר איך לבצע. כל פרשת ויקל יכולה להיגמר בשניים שלושה פסוקים, ויעשו ככל אשר ציווה השם את משה, את כל הכלים ואת המשכן, וזהו. אבל מה, זה דבר מאוד מרגש שהגיעו עכשיו לשלב העשייה, ויש כל יום שמוע חדשה, עשו את הארון, צריך לכתוב את כל הפרטים, עשו את המנורה, עשו את מזבח הקטורת, את השולחן, כבר הכינו את הקרשים ואת האורות ואת המכסים את המשכן. כל דבר היה עם כל הלב. ואחר כך אפשר היה לכתוב לכאורה בקיצור, ויביאו את כל אשר עשו אל משה. לא, ויביאו את הארון. היו עמדו כולם חיכו לראות. זה היה תהלוכה. מביאים את הארון, מביאים את המנורה, מביאים את המזבח הקטורת. כל דבר יש לו כל כך משמעות עמוקה, כל דבר מגלה את הקשר שלנו עם ריבונו של עולם. הפרשה מתקצרת מדי, אתה צריכה יותר להאריך, לפרט את הדברים. הדברים הם כל כך, כל דבר הוא כל כך יקר וכל כך חשוב וכל מאורע. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להקים את המשכן, להכניס את הארון, לשים את המנורה וכו' וכו'. אחר כך משה מקים, הכל חוזר פעמיים, פעם הציווי ופעם הקיום בפועל, מפני שעניינו של המשכן זה השראת שכינה בישראל. וכשמבינים את העומק של העניין הזה, הפרשות האלה נראות מאוד מאוד מקצרות, היו צריכים להאריך עוד יותר. מדובר כאן על השראת שכינה בישראל. היו גם ליצנים שהם קצת היו חסרי אמונה, לא האמינו שתשרה שכינה. אמרו, האם אפשר שתשרה שכינה על ידי בן אמרם, כלומר בן של בן אדם, לא בן לא, אדם אנושי יכול להיות שתשרה שכינה בישראל על ידו? לא ייתכן הדבר הזה. לדעת מתלוצצים, והם רואים גם שיש כאן איזה עיכוב בעשיית המשכן, שכן המשכן נגמרה עשייתו בכסלב, סוף כסלב, והוקם המשכן באחד בניסן. מה ההתעכבות הזאת? כנראה יש איזה רתיעה, יש איזה חשש מפני הקמתו בפועל. הכל כבר מוכן ועדיין לא מקימים את המשכן, והליצנים בישראל מתלוצצים, אולי מפרדים, כי הרי ברגע שיוקם המשכן ולא תשרה שכינה, זה יהיה נורא, ויש פחד. וכן אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שלא רק הליצנים, גם אלה שעשו את הכלים והכינו את כל החלקים של המשכן, גם הם לא יכלו להקים את המשכן. כמה חכמים היו שם, הוא בא אצל משה ולא היו יכולים להקימו, אלא אמר שלמה, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, שמשה היה העולה מכולם, את עלית על כולנה. למה? שעשו את המשכן ולא היו יודעים לישבו. מה עשו? נטלו כל אחד ואחד ממלאכתו ובאו אליהם אצל משה ואומרים לו, הרי קרשים, הרי בריחים. כיוון שראה משה אותם, מיד שרתה עליו רוח הקודש והקימו. מה הבעיה? מי שיודע לעשות את כל הכלים ואת כל החלקים, מה הבעיה לחבר אותם ולהעמיד אותם ולעשות את המשכן אחד? מה כאן הקושי הגדול הזה? מה מעכב אותם מלעשות את זה? למה הם צריכים שמשה יעזור להם בביצוע הזה? אני חושב שאפשר לפרש שהיה להם פחד. נתאר לעצמנו, נקים את המשכן, נשים כל דבר במקומו, והשכינה לא שורה. זה יהיה שבר נורא. אכזבה איומה. בושה גם. ריבונו של עולם לא רוצה ישכון, חס וחלילה. רתיעה. משה רבינו, מלא ביטחון, יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה להשרות שכינתו בישראל, והוא מקים את המשכן. והשכינה שורה. וענן יורד, ורואים כל ישראל ששכינה שורה בישראל. שכינה גלויה. זה גילוי שכינה. לא שכינה נסתרת, שיודעים שיש שכינה בוודאי במקום קדוש. שכינה שורה בבית הכנסת. שכינה שורה אפילו בכל אדם שעוסק בתורה, שכינה כנגדו. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם, שכינה נמצאת, אבל לא כל אחד רואה. אבל במשכן ראו את השכינה. שכינה שרתה בפועל. וכל זה מפני שבעניין המשכן, היה משכן, היה נעשה עם כל הלב. כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבר רוחו, כשעושים משכן עם כל הלב, עם כל הנשמה, אז הנשמה מופיעה בתוך המציאות. יכול אדם לעשות בניינים גדולים, יפים, זהב וכסף ונחושת, חלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, הכל פלאי פלאים, משהו יוצא מן הכלל. אבל אין נשמה. אין תוכן. אין עומק. אין חיות לכל ה... גודל הזה, לכל היופי הזה, שאנשים שיש להם הרבה כסף, שעושים בתים יפים, נפלאים, בונים, עושים דירות נהדרות, ארמונות. אין פנימיות, אין תוכן, הכל ריק, אין לזה שום ערך. אם אין השכינה שורה בבית, אז הבית חסר כל ערך, כמה שהוא יהיה יפה ומקושט, ומסודר בצורה הנפלאה ביותר, בלי נשמה, בלי חיים, אין לזה ערך. כך גם בעבודת המצוות שאנחנו עושים. אם אדם עושה מצוות אנשים מלומדה, אם אדם מקיים את המצווה בפועל, אבל בלי לב, בלי רגש, בלי דביקות, בלי שייכות, אז כגוף לא נשמה. זה גוף יבש, גוף ריק, גוף חסר חיים. צריך להשרות את השכינה בתוכנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כל מעשה שאדם עושה, צריך לעשות את זה מתוך דביקות. כפי שפתחנו בתחילה, גם מעשה של חול. כל מעשה יצירה שאדם עושה, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. וכשאדם עושה מעשה מצווה, הוא בונה משכן. הוא בונה בניין של קודש. כל מעשה מצווה שאדם עושה, זה בחינה מסוימת של משכן. כשכל ישראל, כל אחד יבנה משכן בתוכו, נזכה כמובן גם לבניין בית המקדש. במקומו. על בהר הבית. זמן בניין בית המקדש, זמן בניין המשכן, היה באחד לחודש הראשון, באלף בניסן. נחלקו חכמים מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר שהעולם נברא בתשרי. האבות חוץ מיצחק נולדו בתשרי. בניסן נגלו, ובתשרי עתידים להיגאל. כך אומר רבי אליעזר. רבי יהושע חולק עליו, ורבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות, בפסח נולד יצחק, בניסן נגלו ובניסן עתידים להיגאל. המחלוקת הזאת, מתי נברא העולם, מתי עתידים להיגאל, היא לכאורה מחלוקת בעיקר עניינו של העולם. ניסן ותשרי, שני חודשים שכל חודש יש לו את המהות המיוחדת שלו. חודש ניסן, חודש החסד. חודש תשרי, חודש הדין, ימי הדין. העולם נברא במידת הדין, וזה עניינו בעיקרו של העולם. או העולם, עיקרו של העולם, שיהיה מצורף אליו מידת הרחמים. מה נקודת המחלוקת עם עיקר בריאתו של עולם, מידת הדין או מידת הרחמים? האם כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא ברא אותו באופן כזה שהעולם תהיה לו, בעולם חייבים להיות ישראל, שהם יהיו פועלים בעולם, וקיומו של עולם יהיה תלוי בהנהגתם וכפי שהם התנהגו. במידת הדין, התנהגו כפי שצריך, עולם קיים, לא התנהגו כפי שצריך, הכל לפי התנהגותם. או, זה אולי שאיפה עקרונית, רעיונית, בכוח, אבל הרי הקדוש ברוך הוא יודע שבריאותיו הם מוגבלים, ולא יכולים לעמוד במשימות האלה עד הסוף, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת החסד, במידת הדין בשורש, אבל אחר כך במידת החסד, וכל קיומו של עולם זה על ידי חסד, ומה שתפקידו של האדם זה לבקש מריבונו של עולם שיעשה חסד ולהמשיך חסדים אלוקיים. כמובן שאדם צריך להשתדל לנהוג כפי שצריך בכל דבר, ולא רק לבקש חסדים. אי אפשר לבקש חסדים אם אדם לא בסדר, אבל אדם, עיקר הפנייה שלנו לריבונו של עולם, לא לפי מעשינו שידון אותנו, אלא ברוב רחמיו וברוב חסדיו. עיקר בריאתו של עולם בניסן, במידת החסד, או במידת הדין, העולם נברא בתשרי. וכפי שאמרתי, גם נחלקו חכמים אם הגאולה תהיה בתשרי או הגאולה תהיה בניסן. ולכאורה באותו יסוד, רבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו במסכת סנהדרין אם הגאולה תלויה בתשובה או הגאולה לא תלויה בתשובה. רבי אליעזר אומר, הגאולה תלויה בתשובה. אם לא עשו תשובה, אין נגאלים. רבי יהושע אומר שהגאולה איננה תלויה בתשובה. גם אם לא עשו תשובה, גם כן נגאלים. כלומר, בשורש הזה, האם העולם נברא במידת הדין? עשו תשובה, בסדר. הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. לא עשו תשובה, הקדוש ברוך הוא לא גואל את ישראל. העולם נברא בתשרי, במידת הדין. עושים תשובה, נגלים. מתי עושים תשובה? בתשרי, ואז נגלים. או העולם נברא בניסן, במידת החסד. וגם אם לא עשו תשובה, הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. ההלכה במסקנת הסוגיה במסכת סנהדרין כרבי יהושע, שהגאולה איננה תלויה בתשובה, שבניסן, לפי זה אנחנו רוצים להמשיך, שבניסן נגלו ובניסן עתידים להיגאל. שבת הזאת יש יום השנה של הגאון המקובל רבי שלמה אלישוב. הוא הסבא של הרב אלישיב. הוא היה גאון עצום. וכשהוא נפטר, הוא נפטר בשבת, היה כבזיין אדר, כמו השנה, הרבה שנים, עוד בחיי הרב זצל, והרב שהספיד אותו, הוא אמר, שאם היינו זוכים לראות, היינו רואים עמוד הדנורה, שמלווה את מיטתו. והגמרא במסכת כתובות אומרת, שעמוד הדנורה, עמוד של אש, מלווה את מיטתו של האדם, יש אחד בדור או שניים בדור שזוכים לזה. רבי לוין שהיה מאוד מקושר עם הרב שלמה אלישיב מגאון, הוא היה, הוא מספר, כתב קצת על תולדותיו, קצת על קדושתו, מעלותיו, והוא מספר שהם עלו להר הזיתים בליל המלוויה במוצאי שבת, וראו הרבה אנשים אש, עמוד של אש. כך הוא מספר. הרב אמר שאם היינו זוכים היינו רואים, כנראה שהוא ראה, ורק לא אמר מלשון הזאת, רק אמר אם היינו זוכים היינו רואים, לא לספר שהוא מה שהוא רואה. והנה, זה אמנם ספר קבלה, הספר לשם שבו והחלמה זה ספר שעוסק בפנימיות התורה. אבל יש פה דברים שהוא מתייחס, ככה הוא אומר שבפרק כמה פרקים מסוימים, הוא נשתלשל לדברים שלא בעצם מענייני הספר, אבל ככה סדרם של דברים שיש משתלשלים מעניין לעניין. והוא מתייחס לשאלה, למה לא נזכר בתורה עולם הבא? השאלה הזאת כבר עוסק הכלי יקר בפרשת בחוקותיי, והוא מביא שבע תשובות של ראשונים, והוא אומר שגם אשלה כתב חביב, אחרון חביב, מה שכתב אשלה בזה בהקדמת תולדות אדם. ומה הוא משיב? מה הוא משיב הרב שלמה אלישיב? הוא משיב כך. הוא אומר, כל דרכה של התורה זה לכתוב שכר על המעשים שישראל, שאנשים עושים בעולם. וזה עניינה של התורה, לכתוב, ישראל עושים, מקיימים את המצוות, עושים רצונו של ריבונו של עולם, כך וכך השכר, זה השכר שמקבלים. אבל עניין העולם הבא, הוא לא קשור במעשים שמתנהגים בעולם הזה, מבחינה מסוימת. וגם הגאולה עתידה. הוא אומר, אמנם התקווה העתידה וכל חמדת ישראל שהם כל היהודים האחרונים דימות המשיח וחיי העולם הבא, הנה הם תלויים באמת רק בברית ולא בזכות, והוא ברית אבות וישראל, והברית לא תופר לעולם. כלומר, עניין הזה של דימות המשיח זה תלוי בברית שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל. וכן אומר רבינו תם בתוספות במסכת שמת, וזכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. וכן הוא מפורש בתורה בסוף כללות לתורת כהנים, ואף גם זאת וכולי, לא מאסתים ולא גלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. והרי מפורש ההבטחה על הברית בישראל שלא תופר, אפילו בחטא עבודה זרה, רחמנא ליצלן, כמו שמפורש שם בפרשה, בפרשת בחוקותיי. כן, על פגרי גלוליכם, שמדבר כאן בעובדי עבודה זרה. ואותו הברית הנה הוא גם לכל יחיד ויחיד מישראל בפרט. הוא אומר, זה לא רק ברית לכלל ישראל שתהיה הגאולה, אלא כל יחיד ויחיד מישראל. כמו שכתב הגר"א בניצבים, כיסוד ברית אבות וישראל ביארנו וכמה מקומות מדברינו. וכולי, כאן הוא מוסיף דברים קצת יותר עמוקים. שזה קשור במדרגה מאוד מאוד עמוקה, שהיא למעלה במקום שבכלל החטא לא מגיע, ולכן משם הברית נמשכת, ועל כן היא מובטחת, והיא לא תלויה במעשים של ישראל. הם לא יכולים למנוע, המעשים של ישראל לא יכולים למנוע את קיומה של הברית. וזהו שאמרו בסנהדרין, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. עיין אגרא בתיקונים שאמר ודאי באופן השני. כלומר אגרא אומר ודאי בדור שכולו חייב תהיה גאולה. זאת אומרת שזה לא תלוי בזכות. למה זה צריך להיות ככה? אגרא לא מבאר. אבל ועדיין באופן השני, כמו שכתוב בפרשת שמות בזוהר, הסתכל מה לינון דקאי מין ולא השתכח זכאי, לא מוצא מישהו זכאי, ובכל זאת ותושל מיני וכו'. הרי לנו דימות המשיח אינו תלוי בזכות ומעשים כלל. וכן שם בסנהדרין בפלוקתא דרבי אליעזר ורבי יהושע, זאת המחלוקת שאנחנו דיברנו אליה, ואמר רבי יהושע, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, לא בתשובה ומעשים טובים. ושקלו ותרו בזה רבי אליעזר ורבי יהושע, ולבסוף שתק רבי אליעזר, כמו שמבואר שם. והרי יודע רבי אליעזר גם כן לרבי יהושע שהגאולה העתידה אינו תלוי בתשובה ומעשים טובים כלל. וכן כתב הרמב"ן בפרשת האזינו, שהבטחת גאולה עתידה אין בה תנאי בתשובה ועבודה, אלא שהיא מובטח לבוא על כל פנים. כל השיקולים והחשבונות, אנחנו רואים לגאולה, הייתכן שהיא תהיה גאולה במצב כזה שאנחנו עדיין לא תיקנו את כל מעשינו, ושיש כזה קואליציה וכזה ושמאל כזה וכדומה, לפי המבואר כאן, אז ככה זה צריך להיות, ודאי באופן השני. וכן כתב הרמב"ן בפרשת האזינו, שהבטחת הגאולה עתידה אין בה תנאי בתשובה ועבודה, אלא שהיא מובטח לבוא על כל פנים. מה שנמצא באגדות בכל זאת, שגאולה תלויה בתשובה, הוא אומר, על פי מה שאמרו בסנהדרין, כי אחד מעיר מזכה כל העיר כולה, ושניים ממשפחה מזכים כל המשפחה כולה. כלומר, אפילו אם יש אחד או שניים, כן מובא במדרש הנעלם בזוהר, שאמר שם רבי אליעזר בפירוש, כי הגם שהכל תלוי בתשובה, אך אי יחזירון בתשובה אפילו חד הכנישתה, בזכותם התכניש כל גלותה. כלומר, בכנסת אחד, קהילה אחת, היא תחזור בתשובה, בזכותם כל הגלות תחזור לארץ ישראל. ובאמת יש כמה צדיקים בכל דור והדור על כל פנים. וכן מורה כמה פסוקים ביחזקאל המדבב למצאים. הוא מבואר שם כמעט בפירוש שהגאולה האחרונה אינו תלוי בתשובה ומעשים טובים כלל, והיא פתוחה לבוא על כל פנים, כמו שדיברנו על כך בשבת שעברה, בפרשת פרה, הפטרת פרשת פרה, ביחזקאל המדבב. ומה גם, כי הרי האיש לבוש הבדים, שהוא המלאך גבריאל, בא בשבועה בחיי עולם, כי למועד מועדים וחצי וכו'. ואם שהיה הגאולה תלויה בתשובה, הרי לא שייך שבועה הזה, כי תשובה תלוי בבחירה. והוא באמת הראיה האחרונה שמביא רבי יהושע לדבריו, והוא ראיה שאין עליה תשובה. כלומר, ראיה שאין תשובה לרבי אליעזר, שהגאולה איננה תלויה בתשובה. וכן נאמר גם כן, חבקוק, ויפח לכס, ולא יחזב, אם יתממח חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר. ומה שאמר לא יחזב ולא יאחר, הכוונה מבואר שלא יהיה שום עיכוב בדבר. וכשיגיע את הקץ, הנה יבוא על כל פנים, בין אם יהיו זכאי, או חייף. הרי לנו מכל זה, כי הגאולה העתידה אינו תלוי בזכות ומעשים כלל. דברי בעל הלשם שבוע והחלמה. ואנחנו, אם כן, ראינו שהדברים הם מקושרים במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, ואותה מחלוקת אם בניסן נגלו ובניסן עתידים להיגאל, או בתשרי עתידים להיגאל. אמנם התוספות במסכת ראש השנה, לאף חזיין, הוא דן שרבי אלעזר הקליר, כשהוא בפיוטים שלו על סוכות, אז הוא אומר שבתשרי נברא העולם. בפיוטים על ניסה, על פסח, כתוב שמה שבניסן נברא העולם. כיצד, מתי הוא נברא? בניסן או בתשרי? אומר התוספות מתרץ, שעלם במחשבה לברות את העולם בתשרי, אבל בפועל נברא העולם בניסן. כלומר, לא פליגי. יש מדרגות. יש העלה במחשבה, שלב א', שאחר כך הולך אחר כך ומתקיים, ובפועל העולם נברא בניסן. כביכול, כמו שאנחנו אומרים, שרצה הקדוש ברוך הוא לברות את עולמו במידת הדין, אבל ראה שאין העולם יכול להתקדם, עמד וצרף לזה מידת הרחמים. זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו. ושם הוא אומר, כמו שהגמרא אומרת במסכת רובין, שבהתחלה עלה במחשבה לברות שניים, את האדם ואשתו, שניים נפרדים, ואחר כך נברא אדם אחד בפועל. כלומר שיש דבר כזה שיש עלה במחשבה ויש משהו בפועל. וכך אפשר ליישב שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה חשוב מאוד להתבוננות הזאת, כי אנחנו נמצאים לקראת ראש חודש ניסן, לקראת כניסתו של החודש הזה, שהוא חודש הגאולה שהייתה, וכפי שאנחנו רואים זה חודש, זה זמן מתאים מאוד לגאולה. ובכל חודש, בכל תקופה שיש לה שייכות לעניין הזה, יש לימים האלה משמעות מיוחדת. זה יוצא כך שאנחנו בחודש ניסן, זה ימי בין הזמנים. לכאורה לפי גדלותו של החודש, זה היה זמן שצריך כולם להתכנס בישיבות, ולעסוק בהתעלות רוחנית בהתאם למעלות של החודש. אבל באמת אפשר גם להתעלות בכל ההתכוננות לפסח, ובכל החג שנמצאים בבית, להעלות את המשפחה, להתעלות ולהתרומם ולעשות את חודש ניסן לחודש באמת של גאולה פרטית, ואולי מתוך כך גם גאולה כללית. חודש של עלייה, של התרוממות. ככל מה שאנחנו נתכונן יותר לחג, יותר נתכונן לליל הסדר, נכין את עצמנו ללילה הגדול הזה, המיוחד הזה, המשומר הזה, ליל הגאולה הראשונה, ומי יודע אם לא ליל הגאולה הקרובה. אז ככל שנתכונן יותר, כך באמת אנחנו נוכל לספוג מהימים האלה, מהלילה הזה, ליל הסדר, ומהימים של החג, יותר עילויים, יותר מעלות, שאחר כך נמשיך איתם הלאה במעלות הקודש. פה בישיבה אנחנו קבענו לסיים את הזמן עוד 3 ימים לתוך ניסן. יש בזה איזה גדר של קבלת תורה מרצון. המהר"ל מסביר, הדר קיבלו בימי אחשוורוש, במה מתבטא העניין הזה של הדר קיבלו בימי אחשוורוש? קיבלו עוד מצווה. קודם היה בחינה של כפייה ארכגיגית. והנה ישראל מקבלים עליהם מצווה נוספת. זה מורה למפריע שכבר מסכימים לכל המצוות. לא רק שמסכימים לכל המצוות, הם מקבלים עוד תוספת. יש תוספת של כמה ימים מעבר לגבול, יש לזה איזה גדר שזה מרומם את כל הזמן כולו. כמו שאינו דומה מי שלומד 100 פעמים ל-101. שההסבר הוא ש-100 פעמים, כך חוזר אדם חוזר על תלמודו, זה המקובל, כן? שאדם חוזר על תלמודו 100 פעמים. להוסיף מהמקובל עוד, זה מאוד קשה. וכשאדם מוסיף עוד אחד, זה משהו אחר. זה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. רואיתם, בין צדיק ובין רשע, בין עובד אלוקים לאשר לעבדו. אינו דומה מי שלומד את התורה, חוזר תלמודו 100 פעמים, למי שחוזר 101. 101 זה עובד אלוקים.